אנחנו עומת נהיה עם מערכת החינוך, אבל תחילה אל השר יזהר שי מכחול לבן, חבר קבינט הקורונה. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, לך ולמאזינים.
אתה ער לשיח סביב הבלבול מי בפנים ומי בחוץ, ואיך התקבלה ההחלטה, ולמה ברגע האחרון או אחרי הדקה ה-90, תסביר לנו.
ההחלטה בסופו של דבר התבססה אתמול על שינויים של הרגע האחרון בסטטוס של ערים מסוימות. הראיה היא ששמות הערים שבסופו של דבר נכנסו לרשימה אתמול מאוחר בלילה, הם שונים בחלקם מהשמות שהיו לפנינו במוצאי שבת. פרויקטור הקורונה הביא בסופו של דבר את הרשימה המעודכנת, על פי נוסחה די מורכבת, שמעתי את מה שאמרתם כאן בסוף הדברים. הנוסחה היא די מורכבת, היא מביאה בחשבון לא רק את מספר המאומתים החדשים בכל עיר, אלא גם את מגמת השינוי, האם כלפי מעלה או כלפי מטה, וגם את היחס שבין כמות המאומתים לבין כמות הנדבקים, ועוד מספר פרמטרים, על מנת לאפשר לכל עיר גם לצאת מהמצב הזה כמה שיותר מהר. בסופו של דבר הרשימה גובשה אתמול בבוקר, היה דיון די רציני ונוקב באשר לסוגיה הזו, כי בכל זאת כואב מאוד לסגור בתי ספר בכל מקום עבור כל ילד שהוא, אבל בסוף קיבלנו באחד את המלצתו של ראש הממשלה שגיבש פשרה ביחד עם פרויקטור הקורונה רוני גמזו.
אתה יודע, להורים זה לא מסביר את העניין הזה, כשיש 130 אלף ילדים בערים האלה שהבוקר יודעים שהם לא יכולים ללכת ללימודים. הילדים כל כך התכוננו, הכינו, במיוחד אלה שעולים לכיתה א', אלה שמתחילים גן, התרגשות, ופתאום מקבלים הודעה כשאחרי שהם הלכו לישון שמחר נשארים בבית.
זה נכון, וזה מאוד מצער, ואני מבין לכאבם של ההורים. גם אני עברתי את ההתרגשות הגדולה של ילד בכיתה א' 4 פעמים, ואני מבין את הנושא הזה, אבל חשוב לזכור שאנחנו מגינים פה על בריאות הילדים וההורים והמשפחות שלהם. במקומות שבהם ילדים לא הולכים לבית ספר, יש רמת תחלואה גבוהה, וכל שינוי יכול לסכן את האיזון העדין שנוצר שם, אם בכלל. אנחנו חייבים לעצור את
הרמת התחלואה. אז תסביר לי דבר אחד. אני רואה את נתוני משרד הבריאות, עוקב אחריהם יום-יום, יותר מפעם אחת. ורואה שמרבית הנדבקים של אתמול ככה נמנו במדינת ישראל 2,200 מאומתים חדשים, שזה מספר C אני חושב, נכון. ומתוכם 1,850 בכלל מחוץ לאזורים האדומים. כן, אז מה הולכו חכמים?
בכל אזור אדום נמדדים המאומתים החיוביים.
אבל רוב המאומתים בכלל בחתך רוחב של מדינת ישראל. ההתפשטות היא הרבה יותר נרחבת. אתם בעצם מאנשים קבוצה של ערים אדומות, שיכול מאוד להיות שלפי ההגדרות הן אכן אדומות בהגדרה הזו, אבל זה לא רק שם.
אז בצלאל, חס וחלילה לא מענישים, אלא שומרים על בריאותם של הילדים והמשפחות שלהם. על פני מספר ימים, כשנמדדת תזוזה בתחלואה במקום ספציפי, המקום הזה מועמד להיכנס לרשימת הערים האדומות. כשאתה מסתכל על 1,800 המאומתים החדשים שציינת אתמול, שמפוזרים בכל רחבי הארץ, כל מקום שבו נמצאו מאומתים נבדק על פני מספר ימים, ואם מקום כזה מגלה עוד ועוד מאומתים, ויחס המאומתים עולה, המקום הזה נכנס לרשימה שצריך לפקח עליה מקרוב, ואנחנו מסתכלים, חלילה הוא גם צריך להיכנס לרשימת הערים האדומות. הצד השני של זה הוא שעיר אדומה יכולה להפוך מהר מאוד לעיר צהובה או כתומה, ולרדת מרשימת הערים האלה, ולכן
יש כוונה גם כן לפצל בתוך הערים. אתה יודע, עיר גדולה, קח את טבריה למשל, עיר גדולה במיוחד בשטח שלה, לא דין שכונה א' כדין שכונה ב'.
צודק לחלוטין, בערים גדולות כמו טבריה, ירושלים, בני ברק ואחרות, יש בחינה גם של שכונות ורובעים בתוך הערים, כדי לנסות לבדל בין מקומות שונים, ואם יש בזה אכן היגיון גיאוגרפי ובריאותי, יתבצע פיצול כזה.
טוב, בוא נדבר רגע על אומן, הנושא עלה אתמול בישיבת הקבינט?
לא, אומן לא עלתה אתמול לקבינט בכלל, אנחנו דנו בזמן שישבנו רק בנושא של בתי הספר בערים אדומות. אומן הוא נושא נפרד, יש לתוך העניין ועדה מיוחדת שהוקמה, שאני חלק ממנה, ואנחנו עדיין בבחינת הנושאים, יש לזה היבטים שונים לאומן, גם האנשים שכבר נמצאים שם, ככל שידוע לנו נמצאים כ-2,300-2,500 חסידים שכבר הגיעו
לעיר. הרבה פחות מכל הישראלים שנמצאים ברחבי העולם כרגע.
אכן כן, ואנחנו מסתכלים על הנושא הזה, ואנחנו בוחנים אותו על כל ביתיו.
עד שהם יחזרו לארץ, הם כבר אחרי, אתה יודע, הרבה יותר מ-14 יום, שאולי מישהו נדבק והדביק. לא אמור להטריד יותר מדי.
לא אמרתי שדווקא 2,300 אלה הם המטרידים, למרות שגם להם צריך למצוא מתווה בטיחותי, גם לשמור עליהם שם וגם להחזיר אותם לישראל.
איך מאפשרים לאלה שרוצים להגיע ועדיין נמצאים פה, להגיע לשם בצורה נכונה, מסודרת, בטוחה, וגם מול השלטונות באוקראינה?
זה בדיוק מה שאנחנו בודקים, אנחנו לא יודעים האם אנחנו מאפשרים ואיך, גם חלקם יוצאים מהארץ ולא מבקשים את רשותנו, אתה יודע, בן אדם יכול לטוס מישראל לכל מיני מקומות.
הוא לא חייב, הוא לא צריך לבקש רשות.
בהחלט, ולכן אנחנו צריכים להסתכל על הנושא הזה ולהבין באמת איך מסתכלים ומטפלים בו באופן מערכתי.
אתה ישבת עם האנשים בברסלב להבין מה הם מתכננים, איך הם הולכים לנהל את האירוע הזה שם בראש השנה, אתה מכיר את הנתונים?
בהחלט, ישבתי עם מספר לא קטן של אנשים, כולל אפילו סוכני נסיעות שמטפלים בסידורי הנסיעה של חסידי ברסלב, ודרך אגב, לא רק חסידי ברסלב, גם אנשים אחרים
נוסעים. כן, הרבה אנשים נוסעים, נכון.
בדיוק, אני גם מתוכן לפגוש את הרב ארוש מחר בערב, אם אני לא טועה. אני לומד את הנושא הזה ביסודיות, כמו גם החברים אחרים בוועדה שהוקמה לתוך העניין הזה. אנחנו בדיונים די אינטנסיביים, גם כדי להבין וגם כדי לבדוק אפשרויות. אני חושב שאנחנו נגבש את ההמלצות שלנו ביומיים שלושה הקרובים.
ודעתך?
דעתי שהנושא הוא מורכב. אני לא רוצה להחליט לכאן או לכאן בלי לדעת את כל העובדות ולפענח את כל המשמעויות. מצד אחד, והוא החשוב ביותר, צריך לשמור על שלום הבריאות, גם של הנושאים וגם כשהם חוזרים לכאן, שלום הציבור כולו. מצד שני, אני בהחלט מבין לליבם של אלפים רבים של אנשים שנוסעים בכל שנה לאומן, כחלק מהמסורת, כחלק מהמנהג המשפחתי וכחלק מהאמונה שלהם. ואני חושב שאנחנו צריכים לבחון אם יש מתווה בטיחותי הגיוני, לאפשר אותו, בתנאי שאנחנו מאמינים שאכן המתווה הזה לא מסכן לא אותם ולא את שלום הציבור.
טוב, עוד שאלה אחת, ואתה יודע, מעטים לדבר על זה אולי יותר מדי, כי יש מערכת חינוך שנפתחת ודברים אחרים, זה השלום עם איחוד האמירויות, אני מניח שאתה מברך על התהליך הזה שמתרחש לנגד עינינו בימים האלה.
מברך לחלוטין, ולא רק זאת, גם מנכ"לית המשרד שאני עומד בראשו, משרד המדע והטכנולוגיה, המנכ"לית שיילי שפיגלמן נסעה אתמול עם המשלחת, היא עמדה בראש הצוות שדן בנושאים של חדשנות, מדע וטכנולוגיה וחלל. יש סיבות טובות לאופטימיות בחזית הזו, יש הרבה עניין בצד של האמירויות לשיתופי פעולה אסטרטגיים. בכל החזיתות האלו של חדשנות, טכנולוגיה וחלל, יש כבר דיבורים השיתופי פעולה שנוכל לרקום, ואפילו הסכמים שבדרך, אני מאוד אופטימי בנושא הזה.
אז למה כל כך הרבה אנשים בצד השמאלי של המפה מתוסכלים מהדבר הזה? הם כל השנים צעקו לנו, צריך שלום, צריך שלום, וכשזה מגיע, חמוצים.
קשה לי לדבר בשם אנשים שמתוסכלים או חמוצים, למען האמת אני שומע
הרבה...
אני שומע הרבה שמחה ואופטימיות, אני חושב שהאנשים שעלו אתמול על המטוס ודרכם לאבו דאבי, אף אחד לא שאל האם הם בצד השמאלי, הימני או...
רוב האנשים שם נסו לסקר או נסו להיות חלק מהתהליך הזה, זה בסדר, מי שבתוך התהליך מבין מה קורה שם, אבל יש אנשים אחרים שחושבים אחרת. טוב, נראה איך...
אני חושב שכל מי שמסתכל על ההסכם הזה צריך לברך, זה הסכם עם מדינה ערבית חשובה, יש בו הרבה מאוד פוטנציאל, גם ליחסי שלום, גם ליחסי שיתוף פעולה אסטרטגי, ביטחוני ויחסי חוץ, וכמובן לעסקים רבים וכל התחומים שהזכרנו ואחרים.
ואני חושב שיש נקודה יותר חשובה. אני חושב שיש נקודה חשובה נוספת שפחות מדברים עליה. כל הסכם כזה או אחר של שלום, רגיעה, או כל איך שתקרא לזה, בסוף גם מפחית באלימות ומפחית את הפגיעה בחיי אדם, והלוואי וזה ישפיע על כל מדינות האזור, וזה מה שחשוב פה בסיפור הזה.
תודק לחלוטין, ונאחל לכולנו עוד הרבה הסכמים כאלה, וכל הכבוד לכל מי שעשה בהסכם הזה, ברשות ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.
יפה מאוד לשמוע משפט כזה משר בכיר בכחול לבן, אבל אני חושב שאתה מהשרים היותר ענייניים והגונים שיש בממשלה הזו, מהצד של כחול לבן, לפחות מההסתכלות שלי מהצד. שיהיה הרבה הצלחה.
תודה, ובוא נחבק את כל ילדי ישראל,
נחבק
וננחם את אלה שלא הלכו לבית ספר, ואת כולם נאחל להם שנת לימודים פוריה ומענה.
ושתהיה לכולנו שנה טובה, שר יזהר שי, תודה רבה.
תודה.